לכולם, אנחנו ממשיכים להתקדם בעבודת השם לפי תורת רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין, ואנחנו הגענו לאות נון ד', נכון? אז בשעה טובה, בוא נמשיך. זה מעניין, כתוב פה באות נון ד' זה לכתב יד. הקטע הזה, כמו כל צדקת הצדיק, הרי אמרנו שהיא הודפסה לראשונה, אף על פי שרבנו כתב אותה בשנה הראשונה אחרי שנהיה חסיד, כלומר ב-1847 למניינם, תפריש זין, כתביו הודפסו לאחר פטירתו באלול תפריש סמך. אני חושב ששנה, שנתיים אחרי פטירתו זה הודפס לראשונה, והקטע הזה הושמט בהתחלה, לא על ידי רבנו רבי צדוק, אלא דווקא על ידי המובילים לבית הדפוס. היה חשש שמא אנשים... מה? זהו, היה חשש שמא אנשים יטעו, ולא יבינו בדיוק מה הכוונה האמיתית של רבנו פה, שאומר פה מה זה שם ישראל. אני אגיד, רבנו כתב את זה בתפריש זין, תפריש זין רוב עם ישראל שומר תורה ומצוות. בתפריש סמך 1900 חלקים ניכרים בעם ישראל, כבר גם באירופה לא שומרים תורה ומצוות. ולכן יש פה בלבול עם התעוררות התנועה הלאומית, מה זה ישראל? האם ישראליות זה לאומיות או ישראליות או מה שמכונה שם ישראל, הכוונה שמירת תורה ומצוות. עובר קדימה ל-170 שנה אחרי שהדברים נכתבו, פולמוס הגיור בדורנו, הדברים מתקבלים במה שנקרא מקבלים כותרות, מה זה להיות חלק מעם ישראל. אנחנו לא נעסוק פה בפולמוס הגיור ובערוצים אחרים של שיעורים ביוטיוב וגם בישיבת נתניאל, אז אנחנו נתחיל את אות נון ד', בסדר? כתוב פה זה מכתב יד, אבל זה כתב יד מהימן שזה באמת רבנו צדוק כתב את זה. עיקר היהדות בקריאת שם ישראל. אני אקרא את זה וישר אבאר, כי זו פסקה שאנחנו לא נתעכב עליה יותר מדי. כלומר, עיקר ושורש היהדות זה בקריאת שם ישראל. כמו שנאמר, זה יאמר על השם אני וגומר, ובשם ישראל יחנה. כלומר, הנקודה פה, הפסוק אומר ככה, זה נאמר בישעיהו, זה יאמר על השם, זה יאמר על השם, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לשם, ובשם ישראל יחנה. כן? שלא היה לו רק מעלה זו שמכונה בשם ישראל. כלומר, הוא לא יודע תורה, הוא לא יודע מצוות, אבל מה המעלה שלו? שהוא רוצה, הוא מכונה, קוראים לו, זה ישראלי, זה יהודי. אוקיי? הרבה אנשים עם העלייה מרוסיה שעלו ארצה, אומרים, בוא נהיה רוסי. הוא אומר, אני לא מבין, שהייתי ברוסיה, איך קראו לי? קראו לי ז'יד מסריח, קראו לי יהודון, יהודי. נכון? ועד שהגעתי פה לארץ של יהודים, איך קוראים לי? בואי נהיה רוסי. אני לא מבין, אני יהודי, כי למה אתה קוראים לי רוסי? אוקיי? ושהייתי מן כל הרוסים, ברוסיה, איך קראו לי? קראו לי ז'יד. כן, כאילו יגנאי ליהודים. אז הוא אומר, פה יש אנשים שכל המה שם זה רק שם בשם ישראל יחונה. אז פה הכוונה בשם ישראל יחונה, כי יחנה, כלומר, יש לו רצון להשתייך לאומה הישראלית. וכמובן קבלת תורה ומצוות. מה הוכחה לכך? ומצינו, בראש פרק לגדול מסכת שבת, אפשר מחרת עמוד ב', גר שנתגייר בין האומות. גר שנתגייר בין האומות, כלומר הוא רוצה להיות יהודי, אבל הוא התגייר שם, והוא לא היה בישיבה, בבית מדרש, באיזשהו אולפן, ואין לו מושג מה זה אומר להיות יהודי, חוץ מהעובדה שהוא רוצה להיות יהודי. הוא לא יודע את ג' לפעמים של הרמב"ם, ותרג מצוות וכו'. ואחרי זה הוא מגיע לארץ הקודש בזמן המקדש ומבין שלהיות יהודי זה כלול מרמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, אז הוא מביא חטאת על החלב והדם שהוא אכל והשבת ועבודה זרה. עיין שעם דה לא ידע כלל שזה אסור, רק מה הוא אפילו לא ידע שזה אסור וחייב אפילו על עבודה זרה בשבת, דברים הבסיסיים של היהדות שהוא לא ידע, הוא בכל זאת מתחייב. כלומר, אז נמצא שכאשר, מה הוכחה? שכשנתגייר, ונמצא שלא ידע כלל מכל התורה. כלומר, הוא בכל זאת התגייר, הוא גר צדק, אף על פי שהוא לא ידע מה התורה אומרת. ובמה הוא גר להתחייב חטאת, ומה הופך אותו להיות יהודי שעכשיו הוא בא חיוב להקריב חטאת על מה שהוא שגג, כי זה לא מזיד, נכון? זה שוגג. רק בקריאת שם ישראל די. וזה שרוצה להסתופף תחת כנפי השכינה, להיות חלק מעם ישראל, שזה כולל כמובן קבלת מצוות, אף על פי שהוא לא יודע מה הם בדיוק המצוות, זה הופך אותו לעם ישראל. כן? עכשיו אתם יכולים להבין למה אנשים השמיטו את הפסקה הזאת.
אני יותר לא מבין למה אתם מוסיפים פעולת מצוות.
אתה אומר למה בכלל מדובר פה קבלת מצוות? לא כתוב בקבלת מצוות.
כל מה שיש לו זה שם ישראל. כאילו, אני מסכים שקבלת מצוות זה בקבלת מצוות, זה מה שכתוב.
כלומר, אתה אומר אפילו יותר ממה שאני אומר, עצם הרצון להסתופף, להסתפח לאומה הישראלית, אוקיי? זה אפילו בלי קבלת מצוות. השאלה פה, אם קבלת תורה מצוות זה לא תנאי מעכב במודע, או בדיעבד? זה בדיוק החקירה, אוקיי? שזה בעצם עצם הפולמוס היום במציאות שלנו בתשפ"ב, אוקיי? פה ודאי שהקבלה, הוא רצה להסתפף מעם ישראל, הוא לא ידע מה זה אומר, אבל היה בו נכונות לקיים כל מה שזה אומר, והראיה שהוא מבין מה זה אומר, הוא מביא חטאת. כלומר, הוא לא חוזר לאחוריו. יש איזושהי קבלה, כאילו עמך, כמו שאמר אברהם תמיד, מורה ורבנו, בשם רות, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי. אני לא יודעת מה זה, מה זה אומר אלוקייך אלוקיי, אבל אני איתך. כלומר, יש פה איזושהי קבלה עקרונית, כאילו צ'ק פתוח. אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, על כל המשתמע מכך.
אברהם הרבה
פעמים מצטט,
הוא אומר, אין עמך עמי בלי אלוקייך.
נכון, אין עמך עמי בלי אלוקייך אלוקיי, ואלוקייך אלוקיי, והראיה, שאחרי זה שמתחבר לו, אז הוא מביא חטאת והכל, הוא חלק מזה. אבל פה אומר רבנו רבי יצחק מלובלין, שרק בקריאת שם ישראל די. ובזה יובן, מה דיהרג ואל יעבור על המרת דעת להיות ישמעאל. כלומר, שאם כופים אותו עכשיו להתאסלם, להמיר דתו להיות ישמעאלי מוסלמי, הוא חייב למות, אף על פי שהם היום מוסלמים, אין עובדים עבודה זרה, אפילו בשיתוף כאן אותה, זה לא נצרות. וכן נזרים על גילויות שפכות דמים. ואין כופין כלל על אותן שלוש עבירות, דיהרג ואל יעבור. אומר פה לא, אומר רב צדוק, המרת שם ישראל לבד, שאתה תהיה מוסלמי ולא יהודי ישראלי, זה שקול ככל התורה כולה, וכנגד עבודה זרה, גילויות שפכות דמים, ואין בה רדב"ז מזה. כן, תשובות הרדב"ז פוסק בחלק ד' צדי ב', שהישראלי, היהודי, צריך להרג ולא להעמיד אותו לישמעאל. במי הוא חולק על זה כמובן הרדב"ז? על הרמב״ם. שהרמב״ם התיר, כי הוא אומר שהאסלאם זה אין להם שם שיתוף של השילוש, אלא רק אל אחד. יש מחלוקת בין המחקרים, האם הרמב״ם בעצמו בשלב מסוים בחייו, שהיה בצפון אפריקה, בפס, האם הוא היה למראית עין מוסלמי וכולי, כן או לא, אין בזה הכרעה. אבל בכל מקרה הרדב"ז חולק על הרמב״ם.
זה הרדב"ז.
הרדב"ז.
הרדב"ז בדורו של הרב קוק או הרדב"ז?
לא, רבי דוד בן זמרה, שו"ת הרדב"ז. זה מאה, מאה ה-16, כן, זה לא... ולכן גם, רב צדוק נפטר ב-1900. הרדב"ז, מהפולמוס על השמיטה, כן, רבי דוד בן זבילובסקי, זה משהו אחר, כן. ולכן גם אצל ההמון, כלומר אצל עמך בית ישראל, הוא כסול משפחה, שיש מומר במשפחה. כלומר, אם מישהו במשפחה שלו המיר את דתו, זה פסול משפחה, נפקימין אלה קידושין. ואין חוששים, יש בה רשע גמור. על העובר, על כל עבירות שבתורה, כל זמן שלא המיר. כלומר, יש מישהו שהוא... וזה היה כבר בסוף חייו של רב צדוק, כשהמסות יותר קריטיות, של אנשים שהורידו כיפה, שדתלשו. אוקיי? עכשיו, בזמן הרדב"ז, בזמן הרמב"ם, כלומר, עד אמצע המאה ה-19, לא היה מציאות של יהודי חילוני, של יהודי שמדטלש, נכון? היה או שהיית יהודי או שהיית, איך קוראים לזה, גוי, או מומר או משומד, כן, השתמד. אצל רב צדוק כבר באמצע המאה ה-19 התחילה עם המשך ההשכלה, אומנם אצל החסידים בפולניה זה היה פחות רווח, אבל באשכנז, כלומר באזור של גרמניה, מערב אירופה, זה היה יותר רווח, וכן כמובן גם ברוסיה, באזורים הפחות חסידים, במזרח רוסיה, בערים הגדולות, שם היה יותר מה שנקרא עם התנועה הציונית וההשכלה והמהפכה הקומוניסטית, היה שם אפילו לפני עם המרקסיזם, קצת יותר נטישה של הדעת. אבל רב צדוק יודע מה קורה, אז הוא אומר נכון, יש משפחות שיש בהם אנשים שהורידו כיפה, והוא אומר, הם רשעים גמורים, העובר על כל עבירות שבתורה, כל זמן שלא המיר, אבל הוא עדיין הולך ומגדיר עצמו כיהודי, כציוני לצורך העניין. אבל הוא חלק מעם ישראל, אז זה בסדר. וכן דורות הראשונים, מה זה בסדר? אין פה לגיטימציה לזה. אבל הוא עדיין חלק מעם ישראל, והוא לא חייב, הוא לא נחשב מומר. וגם כשהם עובדים כביכול לעבודה זרה, הם לא ניתקו עצמם מישראל. נכון, הדורות הראשונים היו עובדים עבודה זרה. כן, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מי אומר את זה? אליה אומר, אתם פוסחים על שני הסעיפים, כלומר, אתם מאמינים בבעל, אבל לא רק בבעל, אם אתם מאמינים גם, גם בשם. כלומר, גם כשהם היו עובדים, עבודה זרה, הם היו מאמינים בשם. הגמרא אומרת שגנב בפתח המחתרת, כן? מה הוא עושה לפני שהוא בא לפרוש לבית?
מתפלל,
פותח ליקוטי תפילות, איזשהו לשם ייחוד, ריבונו של עולם, יהי רצון, זה מכוון לדעת עליון, כן? ונבוא במחתרת כמו שצריך, מתפלל, כלומר גם הגנב מאמין.
יש סיפור, אני חייב לספר על שאמא שלי סיפרה לי, מישהו שהיה בצבא והיה באיזה פילבוקס, איזה עמדת שמירה, והוא היה התלבט עם להיות דתי וזה, לעשות תשובה, הוא היה במצב ביניים, ואז היה כתוב על הפילבוקס, עד מתי? וזה
הצטלצל לו
משורי התנ״ך, עד מתי אתם פוסחים על שתי
הסעיפים? וזה הוא אמר... עם אחי. הוא מתלבט אם להיות, אתה תראה, עד מוסאי.
עד
מוסאי,
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים.
מזל שלא כתבו כמה עוד. וזה שורה עד מתי, השם יתברך דיבר איתו. טוב, מה שאתה אומר עכשיו זה דברים שקשורים להתוועדות שנעסוק עם פרשת בלק, על לראות את השם בכל מקום, אבל בעזרת השם. בסיפור נפלא. אז הם היו עובדים עבודה זרה. עד מתי אתם פוסחים שני הסעיפים? אבל זה עדיין אומר ש... שיש עוד אחיזה, יש איזשהו קישור של, של הענף לשורש, לגזע. ומכל מקום שהם ישראל לא אמירו. ועל זה נאמר חיבור עצבים אפרים, אנחנו לא. כלומר זה חבור עצבים אפרים, שהם בחיבור. הם אומה אחת, ולא נתפרדו להתחבר עם הגויים ולהיות בכללם. אני קופץ 33 שנים אחרי פטירתו של רבנו. נפטר תפרי סמך, נכון? רב צדוק. 33 שנים אחרי זה תפרי צדיק, 1933, עולה המפלגה הנציונל סוציאל, כן, דמוקרטית, כן? בגרמניה. חוקי נירנברג. וזה מוסר גדול לכל מי שניסה להתבולל ולהימלט מהעם היהודי, למחוק את עובדת היותו מכונה בשם ישראל, זה לא עזר. גם כאלה שהם ירו דתם, שהתנצרו, גם כאלה שהתחתנו עם גויות וכולי. היטלר ימח שמו וזכרו השם שהם הרכב והאמין בסגולת ישראל. על דרך השלילה, כמו שאומר ראש הישיבה הרב בני, שיש שני אנשים שבאמת מבינים את סגולת ישראל. מרן הרב קוק זצ"ל, ולהבדיל בין קדושה לטומאה מוחלטת, היטלר שם ושם הרכב. שהוא גם ידע מה זה סגולת ישראל. לא, לא, אומר לו, התנצר, התבולל, יכנס, יש מקום בקרון לכולם. באושוויץ לא היה צריפים רק לדוסים ולחסידים, למסנוגדים, ועוד צריף למתבוללים בצד. כולם היו ביחד.
למרות שרצדו כאן לא אומר. רצדו כאן אומר שזה רק אם הוא קורא עצמו שם ישראל, אבל אם הוא אומר...
לא, זה יהרג ועל יעבור, נכון. אבל אני אומר, אני מוסיף על זה.
ואומר, גם
מי שאומר שהוא לא בשם ישראל יכונה אפילו, זה לא יעזור. ישראל שחטא, אף אחד שחטא, ישראל הוא. אי אפשר להימלט. אפשר להימלט מהמקום הזה. טוב, אז אני סיכמתי את אות נ"ד במשפט. עיקר היהדות הוא שם ישראל, והכופר בכך עובד עבודה זרה. בסדר? מוזמנים להסתכל איך הרב מלמד סיכם את זה וכולי. טוב, אנחנו באות נ"ה. בעזרת השם. בוא נעבור לנ"ה.
אני מבין למה
הוא מחכו. מה? הגיע
לי שם.
לא, אתה אומר, יש נותן, בנותן טעם, למה אנשים השמיטו?
כן.
השמיטו את הפסקה.
הפסקה כאילו,
לא רואה שאצלם היא משמטה? פסקה נ"ד היא מכתב יד, בהדפסה הראשונה היא הושמטה. עיקר העבירות הבאים מחמת השכחה שהוא בלב. כדאית במגילה שאפילו זוכר במוח, מכל מקום אינו זוכר בלב. כאילו היה באמת זוכר בהרגשת הלב שהשם יתברך ציווה על זה לא תעשה כן, אי אפשר כלל שהיה עושה, רק שהיצר מעלימו מניבו, כי עניין שמנת עבית כסיתה. תדע שמצוות ציצית תזכור על ידי מצוות השם. תזכור על ידה מצוות השם, ואמרו זכרונה לך ממנחות. למעשה זה תמיד שזכה על ידי הציצית, ושם היה מייזית ויודע. רק שעמדו הציצית נגדו, שנתחדש לו על זכירה כמין המוח ללב. לכן אמרו הקדמונים, דלכן נשמח פרשת ציצית למקושה, שלא יראה עוד כזה לשכוח שהוא שבת. והרי מקושש מייזיד היה, ולכן אמרו פרק כמה הדינדרים נשבעים לקי המצוות, ואף אגב תמושבע מהר סיני, מותר לאדם מזרוז אינף ש... ומה זה רוזו, אבל הוא כמו שאמרנו. טוב, פה יסוד גדול בנפש, וללא ספק הפסקה פה, פה ברב צדוק, היא ודאי ודאי מתכתבת ונסמכת על יסודות האמונה, כפי שמובא בתורה שבכתב של תורת החסידות, ספר התניא קדישא. אנחנו יודעים שרב צדוק היה מאוד מאוד מעיין גם בספר התניא, וגם בספרים של רבנו נחמן מברסלב. אז בואו נראה, חוץ מכמובן מכל בפצ'יסחה, ובפרט לתורת המאה השילוח, רבו ורבו, האיש ביצר. עיקר העבירות באים מחמת השכחה. איזה לימוד זכות אדיר. אדם לא עושה מעיסית. אדם פשוט נשכח ממנו רצון השם. התגלות השם, נשכח ממנו סגולת ישראל. מה זה השכחה? מחמת השכחה שבלב. ולכאורה, פה הדבר תמור. רק נגיד שנייה מה החיבור, הקישור לפסקה. באות נונבט, באות נונבט אפשר לראות מי שיש לו תורת אור הברכה, ובעמוד 20, בטור השמאלי, שורה שנייה, באות נונבט למדנו שכל החטאים של עם ישראל הם חיצונים לנפש הישראלית, וממילא הם לא מעצם הנפש, אלא הם תולדה של שכחה רגעית. הוא אומר שם באות נונבט, זה באמת כל חטאי ישראל אינם בעצם. זה לא עצמות אותם. ועכשיו הוא מדבר פה. זאת אומרת, כל העבירות באים מחמת השכחה, והשכחה הוא בלב. עכשיו, לכל זה מוזר, כי איפה הזיכרון נמצא? מי שאומר אחר, תזכיר לי, הוא שם יד על המצח, נכון? על המוח. כי לכל הזיכרון נובע ממשהו הכרתי, במוח. מה שייך לב, שזה רגשות. זה מוחי. הוא אומר פה יסוד גדול, לא. מה שבאמת נוגע לי בלב, אני לא אשכח. כלומר, כל את זה במוח. תגידו לי עכשיו, יוסף, מה המולדת שלך? הלל, מה המספר האישי שלך? אז יכול להיות שלשנייה הקרובה אני אזכור, בסדר? אבל תגיד לי עכשיו, כעבור כמה דקות או עוד שנתיים, למה שאני אזכור? כי המספר האישי שלך לא נוגע לי בלב פנימה, זה סתם פרט ריבה שלו זה. אבל תגיד לי, מה המולדת שלי? מה המולדת של אשתי? מה יום הנישואין? מה התאריך לידה של ילדיי? אתה לא שוכח את זה, למה? טוב, אצל הילדים כבר חוצה בכלל בראש, אבא, תקנה לי את המתנה, תקנה לי עוד מעט יום הולדת, בסדר. אבל את היום נישואים לא שוכחים, את היום הולדת שלך אתה לא שוכח, למה? כי זה נוגע לך בלב פנימה, כאילו זה משהו מהותי, מהותי פנימי. כמו שאדם ישן השם, אמרו, סגולה להעיר אותו, זה לחוש את השם שלו, כדי להעיר אותו, כאילו, כי אתה מעורר את הנשמה שלו. אז זה פה היסוד גדול בעבודת השם, השכחה היא לא בזיכרון. שכחה זה לא צריך זיכרון. חוסר תשומת לב. מה זה תשומת לב? לשים לב, לשים על הלב. עיקר השכחה היא חוסר תשומת לב. כי הזיכרון הוא בלב, אז השכחה היא בלב. כדי זה במסכת מגילה, כן, כתוב שם זכור יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור. אז יש מושג שנקרא שכחת הלב. שאפילו זוכר במוח, שימו לי משפט יפה, מכל מקום אינו זוכר בלב. יש זיכרון במוח, ויש זיכרון בלב. כן, נפקא מינה לעניין הזה, זה מה שנקרא, שיש גם מה שנקרא גם זיכרון האיברים, כן? מתרגלים אותך בצבא, נפל מעצור ראשון, מעצור שני, מעצור ברוך, אתה כבר על אוטומט, נכון? יש גם זיכרון, זוכר בעברי, חטאי אני מזכיר, לא יודע אם חטאים, הייתי מנחל כדורסל, אז אתה, יש משכן זיכרון שריר, כאילו אתה מתרגל, זריקים אותם שני, שאתה כבר בעיניים עצומות, אתה כבר לא מסתכל, אה? כלומר, השריר כבר זוכר ואתה לא תחתי. כלומר, יש זיכרון שריר, שכבר השריר זוכר בעצמו מה מידת החוזק שצריך, והמסלול וכו' וכל הדברים. מה שנקרא זיכרון האיברים. אז אומר פה, יש זיכרון בלב. בואו נראה בספר הזיכרונות, במצווה א', אני מקריא לפניכם, מה שכתבנו, התבונן האדם עד כמה גדולה מדרגת האמונה השלמה, וכמה שקידה צריך להשריש בליבו אמונה שלמה. ואף על פי שבאמת כל אחד מישראל מאמין באמיתות השגחתו יתברך בכל פרטי עיקרי אמונה, מכל מקום אינו עדיין מושרש בלב להיות נגלה כן על ידי כוחות הפעולה היוצאים מן הלב שלא תשתכח ממנו אמונה זו לעולם. יש לדעת אמונה ויש מה? יש לחיות אמונה. וחיות האמונה, יש להם שלא לבית מדרש. אז הוא יודע להגיד לך, המצווה הזאת היא מה כותב החינוך והרמב״ם הראשונים והאחרונים, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט זה, זה רק בלב. והלמעשה של הלב זה בא להתבטא באמונה, בדברים האלה, אוקיי? הרבה פעמים בעניינים של זוגיות. אני לא מוצא, מי שישמע, בשכל זה מתאים, הכל. לא מתחתים רק עם השכל. צריך גם לב. עכשיו, אם יש רק לב ואין שכל, זה בעיה גם. וידעת היום, שלב א', ידיעה, הכרה, קוגניציה. מה המשך הפסוק? ושבותה אל לבביך. תוריד את זה מהחבד, מהמוחין למידות, וזין תחתונות, לרגשות. זאת אומרת, שתחיה את זה. שתחיה את זה, לא רק תדבר על זה. וזה מאוד ניכר אצל אנשים שמלמדים, או חולה, מאוד ניכר אם אדם, הרב, או מי שמרצה את הדברים, האם הוא מדבר על זה, רק מדבר על זה שהוא חי את זה. שזה סיסמאות, סיסמאות, סיסמאות. שם שהוא חי את זה, אז אתה רואה את זה. אז זה בוער בן, זה מאוד בוער אצל הרב ראם, מה הוא מלמד, ומה זה בוער בעצמותיו, הוא צורח את זה. לא כי הוא עצבני, כי זה ריד חדורת, כי הוא חי את זה. אז מה שקרה, הוא מדבר מנהמת ליבו, לא מנהמת גרונו. זה משהו אחר, משהו אחר לגמרי. כי הוא אומר, תראו, זה דיוק פה בנפש. כאילו היה באמת זוכר בהרגשת הלב, שהשם יתברך, ציווה על זה, לא תעשה, כן, השם אמר, לא, אסור. אי אפשר כלל שהיה עושה. אדם בא עכשיו לחלל שבת, להדליק סיגרה בשבת, בכלל להדליק סיגרה זה הדבר. אבל הוא לא פשוט, הוא לא זוכר שהשם אמר שזה אסור לחלל שבת. אבל אם הוא היה זוכר, והנה השם ניצב עליו, כלומר, אם כמו האתון, האתון רואה את המלאך השם, אז היא יוצרת. מה הבעיה של בלעם? שהוא לא רואה את דבר השם. אבל אם הוא היה רואה, אז הוא היה עוצר גם, נכון? רק שהיצר מעלימו מליבו. כותב רבנו בפרי צדק הפרשת מקץ. היצר הרע, עיקר עסקו, לשכח את האדם. הוא שמע, והיה אם שכוח תשכח. וכולי וכולי. אומרת, באותיות החושך, כן? זה שכחה. אומר, התפקיד של היצר הרע זה לא להתווכח חזיתית עם האדם. רק לגרום לו לשכוח. וזה כל כך מדויק. כי הרי אחרי אנחנו עושים תשובה, לפני השנה, שם לא בגדנו, ביום כיפור, איי, 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 על חטא, כן, ועל כולם, סלח לנו, מה? כלומר, אם הייתי עכשיו חוזר אחורה לאותה סיטואציה, לא הייתי עושה את זה, נכון? כי אני מבין מה הקלקול שנצמח מזה, כמה זה לא לתועלת, כמה זה סתם, סתם, הבל הבלים, הבל הבלים, הבל הבלים, הכל הבל. סתם, לא צריך את זה. מיותר. אם הייתי זוכר את השם אותו רגע, לא הייתי עושה את זה. זה מה שאני אומר עכשיו, וכל התניה כמעט. אבל במה התניה עוסק? בפיר מחל לעשותו. נכון? איך הוא מבאר את זה בדרך קצרה, ודרך קצרה שהיא ארוכה, וארוכה שהיא קצרה. עיקר התניה, פרק י"ח, הפרק כ"ה, החטיבה השלישית בספר התניה, זה בעצם עוסק בדרך הארוכה שהיא קצרה. שזה בעצם הדרך לעורר את האהבה הטבעית שנמצאת באדם. התכלית היא לא רק לעבוד עם המוח, אלא להוליד רגשות, דחילו ורחימו, בעקבות ההתבוננות. אז, הדרך הקצרה שהיא ארוכה, בפרק ז', כדומה לפרק ז', וזה מה שנקרא לעשות התבוננות, בעקבות ההתבוננות, להגיע להולדת רגשות, שאתה מתפלל ולומד ועושה מצוות בחיות אלוקית, בסדר? סבבה. אבל לא לכולם יש מוחין. אז הדרך שאומר בעל התניא בפרקים י"ח כ"ה, זה לעורר את האהבה הטבעית. שם הוא מסביר שיש שתי מצוות, אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי זה על פי הזוהר, שורש כל מצוות עשה, ולא יהיה לך, זה שורש כל מצוות לא תעשה. כלומר, לא יהיה לך זה איסור עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה שתי המצוות היחידות שאותם שמענו פי הגבורה, לא מפי מוישה רבנו, נכון? ואז הוא אומר, בא לתניא, שאדם בא לעשות עבירה. הוא בא להסתכל במסך שאסור להסתכל עליו. אני מביא את הדוגמה הזאת כי יותר שכר מאשר לאכול חלב, אוקיי? נניח שלרובנו לא היה תאווה לאכול חלב. או שיש לו עכשיו איזשהו רוצה ליושב עם החבר'ה, הוא רוצה להשחיל איזשהו צחוקים על אחד מהצוות או אחד מהחבר'ה, שזה ישפיט את כולם, אבל נזכור לשון הרע. זה לא נעים, נכון? אז יש לו איזשהו תאווה לחתור, ופתאום הוא נזכר שבעצם כל המצוות לא תעשה ממה הן נובעות, מאיזה איסור? לא יהיה לך לב אחרים על פניי, איסור עבודה זרה. ממילא לדבר לשון הרע, לפי בעל התניא זה כמו לעבוד עבודה זרה. עכשיו אומרים לו עכשיו, או שתשתחווה לפסל, או שנהרוג אותך, מה הוא היה עושה? מה הוא אומר? מה כולנו היינו אומרים? קדימה, תראה, הנה הלב. לא משתחווה, לא יכרע ולא ישתחווה, נכון? אז רק תתרגם מעצמך שכל האיסורים הם בעצם נובעים מעבודה זרה, ועבודה זרה ודאי. עכשיו תשאל מה ההבדל בין הפסל שאתה מוכן לקפוץ על הרימון ולא להשתחבות ועכשיו, כי זה גורם לך, פיקוח נפש גורם לך להתגלות האהבה הטבעית שבלב, שפנימית, הנסתרת. אז עכשיו תסתכל פנימה, תגלה את האהבה הפנימית, האהבה הטבעית שבתוכה, שהיא ירושה לכל יהודי באשר היא, לא משנה כמה הוא למד או יודע. ואז תעורר את זה, ואז תעשה את זה. זה עבודת ההתבוננות, כלומר להוריד מרמת הקוגניציה, מהכרה, לרגשות. וידעת היום, והשבותה אל לבביך. רק שהיצר מעלימו מליבו, הוא משאיר את זה בקומת המוחין, הוא משכיח מה רצון השם. הוא משכיח מה רצון השם. כלומר, הוא לא זוכר שהשם, יש לנו שוויתי השם לנגדי תמיד. כאילו רוב הכשלים נובעים מהיעדר שוויתי. אדם חוזר הביתה, מתעצבן על הילדים שלו, למה לא נקי, אלא הרבה נישון, טה-טה-טה-טה-טה. ולימו היה זוכר שכאילו, אבל איפה השם בתמונה? הוא עדיין לא היה כועס, אבל בצורה יותר עדינה, הוא לא מתפוצץ, הוא לא שובר כלים. זה היה יותר מעודן, משהו אחר. ולכן יש פה מצווה גדולה לא לשכוח, בעיקר השכחה היא בלב. כעניין, שמנת, עבית, כסית, שזה בגשמיות. כלומר, הגשמיות היא מכסה על גילוי הלב שהוא נהיה אטום לקדושה. זה קשור גם ליראת שמיים, כתוב בחומש שמות, פרשת וירא, נהיה לי במכת ברד. אין לי חומש, אני אגיד את זה בעל פה פלוס מינוס, תתפסו אותי בציטוט. הירא דבר השם, כן, נניס את בקרות, כן, לתוך הבית, נכון? מה המשך הפסוק? ואשר לא שם ליבו, כן? ואז הברד כאילו פגע בו. כלומר, הירא דבר השם, זה דבר אחד, מה הקונטרה לירא דבר השם? ואשר לא שם ליבו. כלומר, מה זה יראת השם? מה זה יראת השם? זה פשט! יש פה תנ"ך. אם פה מישהו פה פה תנ"ך שיכול לקדם עליי תנ"ך. לא, לא, זה סידור. לא, לא, אבל זה הציטוט, הירא דבר השם, ואשר לא שם את ליבו. נכון? כלומר, מה זה יראת שמיים? זה פשוט מאוד, זה לשים לב. תפתחו את העיניים, תסתכלו סביב. לשים לב! פה זה לא לפתוח את העיניים. מה? ציטוט לא מדויק?
לא, אני צריכה את השיר הזה בדיוק השבוע.
עד מתי? שבוע
שיצא לי השיר.
לא. כן. תסתכלו סביב. לשים לב! לשים לב. לא לשים זיכרון. לשים לב. להיות רגיש, קשוב. מקשיבים לא עם האוזן, מקשיבים איך? מקשיבים עם הלב. זה משהו אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. אני מדבר עם מישהו, או מישהו עושה שיחה אישית או משהו כזה, כשאני מדבר עם אשתי, אנחנו משתדלים, אנחנו מדברים, או אם זה שוטף, אם אנחנו מדברים דברים, אז פלאפון בצד. אנחנו נפגשים במשפחה של אשתי, עם חמי וחמתי והגיסים, לארוחה משפחתית, או משתדלים פעם בחודש, ככה בלי ילדים, רק הגיסים, הגיסות, הילדים וכולי, אוספים פלאפונים, שמים בצד. פלאפונים במטבח, יושבים בסלון. למה? כי המכשיר הנהדר הזה הוא אלוף העולם במה? הוא אלוף העולם ב... להשיח. להשיח את הדעת, להשיח את הלב. הרבה הסחות, קופץ איזשהו פוסט, איזשהו וואטסאפ, איזשהו מייל. לשים לב. מה שמייך מהכותב,
זה שאם כל העולם היה חוזר בתשובה, אם היה לו יישוב הדעת, ראיות.
נכון, אבל הדעת, הדעת, הדעת זה השורש של המידות, נכון? של הלב.
עיקר זה ליישב עצמו, כי אתה ממוסך, אתה לא...
רבי לייב יצחק בנדר, שנקרא ון חסידי אנש, שהמשיך את תורת רבנו באומן, ובעצם החיה את ברסלב שאחרי השואה, שכל ברסלב אחרי השואה כמעט תלמידה ותלמידי תלמידיו, אז הוא היה, העיד על עצמו שהוא מהתמונה ברסלב בגיל 70, בגיל 16, ועד יום פטירתו, למעלה מ-70 שנה, לא החמיץ חצות ולא החמיץ התבודדות. הוא אומר, ובכל ההתבודדות בחיי, התבודדתי על דבר אחד. מה הייתה ההתבודדות? יישוב הדעת. לא לצאת מהדעת. עכשיו, הדעת זה לא מוחין, הדעת זה הלב. מוח שליט על הלב. ולכן שמנת, עבית, כסית, כלומר שיש פה כיסוי על הלב. ועכשיו תדע שמצווה ציצית היא לזכור על ידה מצוות השם. ההוכחה לכך זה מצווה ציצית. ואמרו ז"ל במנחות, כן, על התלמיד מבית מדרשו של רבי חייא, כמדומני. כן, ששמע שיש זונחת בחקר הים, שנוטלת 400 זהובים בשכרה, והלך, היה שם שש שלבים של מיטות, מצעים של כסף וזהב, עמדה שם בעליונים, ועד שהוא הגיע אליו, ישב למולה, ופתאום הציצית, ככה היה רוח כזה, תפחה על פניו, אז אמר לה, אני מצטער, אני לא יכול, ראיתם אותו ותחרתם, יש מצווה, אני לא עושה את זה, אוקיי? אמרה לו, אני אתן לי את השם השם שלך וכולי, ואת השם רבך, הוא חזר לרבחיה, היא הגיעה לרבחיה, ביקשה להתגייר, ועד הסוף היא התחתנה איתו. כלומר, כל התכלית של הציצית היא מה שמזכיר. ושם היה מייזיד ויודע. כלומר, הוא הלך לחתור איתו במייזיד, הוא ידע שזה איסור. רק כשעמדו הציצית נגדו, שנתחדש לו הזכירה רק מן המוח ללב. איזה ציטוט! שנתחדש לו הזכירה מן המוח ללב. כלומר, זכירה במוח זה לא מספיק. הוא ידע שהוא עושה עבירה. הוא ידע. אדם שמסתכל שלא אמור להסתכל. אדם, הוא יודע שזה אסור. אבל זה לא מחלחל ללב, זה נשאר ברמת המוחן. אבל פה שניתן ביטוי, שנתחדש, תמרקרו, שנתחדש לו הזכירה רק מן המוח ללב. כלומר, מי וידעת היום? הוא הצליח לקיים, ושבותי לבביך. זה הגיע ללב, זה חלחל אל הלב. שנתחדש לו, אני אקרא את זה שוב פעם, כי אני מתרגש מזה, שנתחדש לו הזכירה רק מן המוח ללב. הוא כבר לא, הוא לא מדבר על זה, הוא חי את זה. הוא חי את זה. וכן אמרו הקדמונים, דלכן נשמח פרשת ציצית למקושש, שלא יראה עוד כזה לשכוח שהוא בשבת, שהוא שבת. הרי מקושש מזיד היה. למה שאדם ישכח דווקא בשבת? כי ביום חול מה יש לך? על המוח ועל הלב? וקשרתם להיות על ידיך, והיו לו תעטפות בין עיניך, נכון? אבל בשבת קודש, מה יש בשבת? אין תפילין. אז בשבת לכאורה אדם מסוגל לחטוא. לכן אמרו, אז לכן מה? ציצית יש בשבת. אוקיי, בשבת התפילין לא יזכירו לך? וקשרתם להיות על ידיך כנגד הלב? אז עכשיו מה יזכיר לך בשבת קודש? תזכיר לך הציצית. ולכן הוא פרק כמה דמדרים. נשבעים מקיים המצוות. הרי לכל זה שבועת שווא. אדם נשבע, מקבל עצמו בשבוע שהוא מניח תפילין כל יום. שישה ימים בשבוע. שבועת שווא. הרי הוא מושבע ועומד בהר סיני, נכון? אז הוא אומר לו, ריבון, ולכאורה מושבע מהר סיני, זה שבועת שווא. הוא אומר, תמה לו, מותר לאדם. למה? כי הוא עושה את זה לזרוז אי נפשי. ומה זרוזו? הוא כמו שאמרנו. כלומר, מה זה זרוזו, תגידו אתם? מה זה זרוזו? זה לחדש את הזכירה מן המוח ללב. כלומר, להוריד מהידיעה וידעתה היום במוח, לבחינת הממשות שבלב, השבותה אל לבביך. אז עד כאן אות נונדה, אות נונהי. איך אתם תחנו אותה? מה אתם אומרים?
זכירה בלב.
כן. אני כתבתי עיקר הזכירה בלב. אני אגיד, כלומר, ממילא העבירות הן השכחה שבה, תקטור, עיקר הזכירה בלב. ואנחנו נתקדם בזריזות, ונעשה עוד שתי אותיות, מה אנחנו נספיק בעזרת השם. טוב, נעשה את המקצרה אבל. אות נון וב זה נון זין, בואו נעשה את נון וב. השם, אני אקרא וישר אסביר, בסדר? זה פסקאות יותר קצרות יחסית. השם יתברך, נתן התורה, נתן לנו את התורה, בעל כורחם של ישראל. כמו שאמרו זל במשבת פרק רבי עקיבא, שבת דף פ"ח, כן, מכירים את הציטוט, כפה עליהם הר כגיגית. כן, אם הוא מקיים את התורה מותר, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. וכן לעתיד, כלומר בגאולה, כמו שכתוב ביד חזקה ובחמה שפוחה, אם לא עליכם, ורבותי חכמים לברכה בפרק ה' בסנהדרין, כן, הם קראו ריתחה, מה מדובר פה? הם קראו למידת הדין, אותה מידת הדין שמכריחה את ישראל לעשות תשובה בזמן הגאולה שיבוא מידת הדין להטיל הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, לא פשוט, מידת הדין, אז הם קראו מידת הדין ריתחה. לכן הוא בשבת פרק רבי עקיבא בדף פ"ט עמוד ב' על הפסוק, כן, כי אתה, ומשם מדובר שם על העניין, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, שעם ישראל מה שנקרא, רוצים מה שנקרא להימלט מהאיסורים, מהעוונות, אז הם יקראו לאברהם מידת החסד או ליעקב, מידת התפארת, שתציל אותם, ומה יגידו? כן? כן, לא. הנפש החוטאת, כן? שאימה חול קדושת השם. אסור שיחטפו. אברהם מידת החסד, יעקב מידת הרחמים. ודווקא יצחק, כן, כי אתה אבינו, שיצחק דווקא הוא מידת הגבורה, הוא הגואל, על ידי מידתו, שדווקא מידת הגבוהה תגאל אותנו בעניין הזה. וזה לא רק במידת הכלל, אלא גם בעבודת הפרט. וכן אצל כל פרט. השם יתברך שולח לו הרהורי תשובה ומחשבות של קבלת עול מלכות שמיים בעל כורחו ושלום מרצונו. הוא עולה לפילבוקס ופתאום מה הוא רואה? הוא רואה עד מתי? והשם יתברך שולח לו בעל כורחו ושלום מרצונו. הוא לא רוצה, פתאום אני מכיר אותי למה אתכם שחזרו בתשובה. למה? לא רציתי בכלל, ופתאום הגיעו לי מחשבות. למה? למה? לא רציתי. וזה לא עזב, וזה שיגע, וזה כמו חפר לי במוח. למה זה הגיע לך ולא לא? אני לא יודע, אבל זה הגיע בעל כורחו, לא ביקשת את זה. זה בא. אני אומר פה, לא בדיוק בעל כורחו. גם לזה צריך הכנה. והתאמרות את ידה קצת, גם זה לא בא מאליו. ומה היא ההכנה? אומר, ההכנה, כמו שהגלות מצרים, הכנת התורה. כלומר, סבל ואיסורים. ולכן, וזה לא רק נכון לגלות מצרים, וגלותנו, וגם הצרות של הגלות כעת, ביד המשיח, הם הכנה לביאת המשיח, של הזה, של מלוכה בעל כורחנו, אבל גם ההכנה, כלומר ההכנה מלמטה, התערותא דלתתא, שבעובדא דלתתא, התערותא דלתתא כתוב בזוהר, הוא גם כן מצד השם יתברך, והוא איסורים ששולח. מה בשבת בברכות דפי אומרת, מה איסורים, מה אשם לדעת? כן, איסורים מחפרים, נכון? מה אשם לדעת? אף איסורים לדעת. אנחנו נרחיב על זה היום בהתוועדות לפרשת בלק. כן, שבאים על אדם איסורים, הוא צריך לבדוק רגע, למה אין לו איסורים? ולעשות תשובה. עכשיו, בהתחלה זה בקטנה. בקטנה הוא בא לפתוח את הדלת של הבית, ויוצא למפתח של העבודה, למפתח של הבית. זאת אומרת, רגע, אבל הכל בהשגחה פרטית, למה זה לא יצא ככה? קיצר, שיראה מה השם אומר לו על זה. ואם הוא לא מבין את זה בקטנה, למה דווקא אני בא אליך בטוב עכשיו, אוקיי? לא מבינים בקטנה, לכן יבינו בגדולה, לא עלינו. מה?
אם זה, כאילו, אם זה
איסורים
שבאים
אליך
מלמעלה, זה לא
באמת... נכון, 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 נכון. אחרי שנייה. אז הוא אומר פה. וגם ההכנה מלמטה הוא גם כן מצד השם יתברך, והוא איסורים ששולח. כאילו, גם זה בעצם השם יתברך. אבל זה ממש איש ביצה. כאילו, הכל בידי שמיים. אפילו עיר הצמיים. כלומר, גם מה שבא מלמטה, זה בעצם השם יתברך סודר לך את זה. ולכן צריך כל אחד ליסורים שלנו בערך ינדף תזיין. אנחנו נלמד את הגמרא הזאת היום. כן, שאם אדם עבור עליו 40 יום בלי איסורים, איבד את עולמו, עולם הבא שלו, הוא עד היכן תכלית איסורים. זה אומר, אפילו משיט ידו לכיסו, כן? זה יוצא לו במקום 30 אגרות, 20 אגרות. צריך להכניס שפתי עד שוב לכיס ולהוציא, זה עדיין עכשיו איסורים. כמובן, אם הוא שם לב לזה. והאיסורים, כלומר, האיסורים הפרטיים הם גם כן מצד הריתחה, ממידת גבורתו יתברך, ויש התארות הדלתת המועיל הזה. והוא, כלומר, כדי לעורר בליבנו את מידת העירה, והוא העירה, שהוא גם כן ממידה זו, העירה זה מידת הגבורה, ועל ידי זה, שמעורר את מידת העירה כאן למטה, אז זה מעורר למעלה למשול עליו בעל כורחו, גם בדברים שהוא לא רוצה כביכול. כשאדם מעורר את מידת העירה פה למטה, זה מעורר את העירה למעלה, כמו אדון על עבד. וזהו מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם ליראה. אתה צריך רק לראות מה השם יתברך, לראה מה השם יתברך. זה הכלי. ואחר כך, זה אשרי הגפרור, ואחר כך, השם יתברך ידריכך בתורה ומצוות בעל כורחך. וזהו הכוח המיוחד של מצוות ציצית על זה, שהיא ליראה כנודע. כמו שכתוב בזוהר, סוף פרשת שלח, זה תכלת מלשון יראה. כי תכלת זה מלשון, בעברית, מה זה תכלת? תכלית. מה התכלית של זה הכאב, אם לא לנוען על יד? יראה זה בלב, לא במוח. ועל ידי זה הוא זכירת כל המצוות, אף בעל כורחו, כי עובדה דמנחות, שכבר קראנו מקודם. שזה מעורר את הדבר הזה. אז אם אני מסכם בקצרה פסקה נ"ו, אני קראתי לה מתן תורה מכוח הגבורה בעל כורחנו. וכן הגאולה האחרונה מכוח התעוררות הגבורה והעירה בעל כורחנו. פסקה נ"ז, נעשה אותה בקצרה ובזה נסיים להיום. טוב, זה אפשר להגיד פה על כל פסקה בספר, אז אני לא אגיד. גם היא פסקה פסקתית. העוגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה. כלומר, בהמשך למה שנאמר פסקה הקודמת, פסקה נ"ו, על החשיבות וההכרחיות של האיסורים, אז פה עכשיו רבנו מבאר שאיסורים זה לא רק מה שקורה לאדם בפועל. כואב לו, יש לו חוסר כסף, לא עלינו, או בריאות. אלא גם הדברים, למשל צער, צער הפנימי זה גם איסורים. העוגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה, כן, כמובן, עוגמת נפש בעקבות החרטה שלו על העבירות שעשה, הם ממש איסורי גיהינום על אותה עבירה. אדם עשה עבירה, פגם, חילל, עשה מה שעשה, ובעקבות זה יש לו עכשיו איסורי נפש, יש לו עוגמת נפש, למה עשיתי? זה לא הייתי צריך. טוב מאוד! השתבח שמו. בעצם זה הצער, כן, כל מי ש... קרא דוסטויבסקי, החטא ועונשו. כן, אם לא, כדאי לקרוא, שזה סיפור. לא יודע אם אמיתי או לא אמיתי, אבל כך שמעתי. שבכנס סיני, שככה במוסד הרב קוק, בשנות ה-70, בתחילת ה-80, אז היה שם את הרב ליכטנשטיין, שבת הר ציון לצד, ומרן הרב עובדיה, כל הגדולי הדור היו בהם, מביאים שם שיעורים ארוכים ומשמעותיים, והרב ליכטנשטיין כדרכו, שהוא גם דוקטור לספרות אנגלית, אז הוא סיים, זה היה באלול אני חושב, סיים בציטוט מדוסטויבסקי על מעלת החרטה, או משהו כזה. אבל ניגש למרן הרב עובדיה, דוסטויבסקי, דוסטויבסקי, חשבתי שאני מכיר את כל הפויסקים האשכנזים. לא שמעתי על דוסטויבסקי, אוקיי? אז אומר פה, עוגמת הנפש שיש לאדם זה על... זה הגיהנום שלו, זה עצם זה שהוא מתחרט, זה טוב. יש לו עוגמת נפש מזה, זה טוב מאוד. אנחנו לא רוצים מלנכולים, כן? אבל אם לא כואב לך, זה בעיה. שיכאב לך. וזה איסורי הגיהנום על אותה עבירה, ולכן, כלומר, גיהנום זה לא שם. גיהנום יכול להיות פה. ככה, אתם מסביר את הגמרא בנדרים, דף כ"ב, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה לא שאחרי 120 יהיה בגיהנום, אלא אדם שהוא כעסן, אז כל דבר פה בשבילו זה גיהנום. למה אוכל לו ככה, למה לא עובדים בזמנים, למה לא פה? החיים שלו פה עלי אדמות הם גיהנום. ולכן אמרו בסוף פרק כמה דברכות, דף י"ב עמוד ב', והמתבייש בה בעבירה מוחלים לו. היא כבר סבל עונש גיהנום. וזה שהוא מתבייש בעבירה, איפה? פה הוא מתבייש. סוף מסכת קידושין. נו רבי אמרה, מכירים? רבי אמר חסידה. שמור מיטב שהיה חסיד. זה 10 שבויות שחזרו מהשבי, ומן הסתם כמובן התעללו בהן בשבי, אז הן כבר פחות שמורות בקדושה, לא ידעו איפה לשמור אותן. אמרו בואו נשים אותן בעליית הגג של רבי אמר חסידה, שהוא חסיד ולא ייקשל. והרחיקו את הסולם, סולם שהיו צריכים 10 אנשים לסחוב אותו כדי לעלות עליית הגג, כדי שבטוח לא יתקרב אליהם, ופתאום הוא ראה איזושהי אישה אחת שם, נכנס ברוח תאווה, וכמו יעקב לאבדיל שגלל את אבן מעל הבאר, אז הוא לקח סולם של 10 אנשים והביא אותו, התחיל לטפס, הוא קולט מה עושה, ואז מה הוא צועק, נו רבי אמרם, נו רבי אמרם, אש בבית של אמרם, אש בבית של רבי אמרם, כל התלמידים באו ואמרו אותו על ראש הסולם, עוד לא חטא. אמרו לו רבנו, פדיחות, ביישת. אמרו להם, מעדיף להתבייש פה ולא להתבייש שם. אז אותו דבר, עדיף פה לסבול את עוגמת נפש פה של החרטה, מאשר מה? מאשר שם. כי כבר סבל עונש גיהנום. ומי שזוכה, כלומר בהשגחה פרטית מן השמיים, תראו איזה הפוך על הפוך. עשינו תשובה. מחקנו, תשובה באמת מאהבה, מהירה, כמו שצריך, אז זהו, שוכחים, זה ריסט. הוא אומר פה, לא, מי שזוכה, בהשגחה פרטית, אז השם יתברך מזכיר לו בכל עת את העבירות שעשה. הוא לא ישכח בחיים שלו את העבירה שלו. ויהיה לו לזוגמת נפש. אבל זה התיקון. דוד המלך אומר בפרק ט"ז בתהילים, שיביתי אדוני לנגדי תמיד. בפרק נ"ן א' בתהילים, מה אומר? וחטאתי נגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד, וחטאתי לנגדי תמיד. הבא עתליה. השם ידך מסדר לך שתזכור את החטא כל הזמן. מי שנכווה ברותחי נזהר בצוננים. יש לו עוגמת נפש ממה שהוא נכווה. אז הוא הולך עם זה. זה לא פשוט. השאלה אם זה מרסק את האדם או לא. הוא אומר פה, הוא מתמרמר עליהם, על החטאים, על ההבנות, עד שסובל שיעור גיהנום המגיע לו על כל זה בעולם הזה. וזהו הפיראון מן העבירות שנפרעים מן הצדיקים בעולם הזה. זה הצדיקים. אבל אין הכוונה פה על הצער הגשמי שהם סובלים, כי בעונשי עולם הזה, כלומר בגשמיות, זה משפטים אחרים, זה לא קשור להבנות. כמו שמוזל במועד קטן, חיי, בן ומזון, כלומר, משך החיים, התולדות והפרנסה, לא בזכות אתה ימית אלא במזלה. משהו שהוא למעלה מהשכר ועונש. וזה שמע דוד מלך עליו השלום, כן, על צער, זיכרון ההבנות. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע כי כן, כי אתה עמדי, וגומר. עכשיו פשוט, ודאי, לא חשב שיהיה בגיהנום עתיד לבוא, כמו שאומרים בכל דקר נפשי חסיד. כלומר, הוא קרא לעצמו חסיד, כלומר שהוא נקי מעבירות. אז ודאי שהוא ידע שהוא לא יגיע לגיהנום, אז מה הוא חשש? ועל כל פנים, לא היה פתח פי בשר ושלום. עם חשש, אם יגום החטא. אם הוא חשב שהוא יגיע לגיהנום, אז הוא לא אומר כאילו שהוא, כן, בגיא צל מוות. רק רוצה לומר, כשהיה הולך בגיהנום בעולם הזה, כשהיה הולך בעצבות, הוא מראה שחורה על חטאיו. ומה קורה שהוא בעצבות? ועל ידי עצבות השכינה מסתלקת, גיא ולד, ויוכל לבוא לידי רע, כנודע. עצב, מזריע זרע, לא עשב אלא עצב. גם בבריאות נובע מהעצב. לא סתם המקובלים, כותב הרימק, בפרדס רימונים, שלמה הפלונית, השם של הקליפה של הרע, לא אומרים את השם שלה, נכון? מתחילה בלמד, למד, למד, יוד, למד וכולי, נכון? יש את הסמך מה ויש את הפלונית. אז הוא אומר שזה על שם מלשון יללה. מה זה יללה? מלשון עצב. ועל ידי עצבות, השכינה מסתלקת ויוכל לבוא לידי רק הנודע. אז כאילו אומר פה, אז הוא אומר פה, לא יהיה רק עדיין מדי, גם כבר אצל מוות, כלומר, גם שאני פה בעולם הזה בגיהנום, כי אני זוכר את העבירות שלי, חטאתי נגדי תמיד, ואז אני יכול לבוא לעצבות, ואז הרע יכול לפגוע בי, הפלונית. על זה אמר, לא יהיה רע כי אתה עמדי. אתה אינו מדרגת השכינה, נקרא אני כנודע. תמיד כנודע או קדמונים, זה קבלת האריזה, כאילו על פי הקבלה. ושם באמת מסביר, בפרי צדיק פרשת ויחי, הוא מסביר את זה. הוא אומר כך, אני מקריא. אנו מכנים את השם יתברך בשלוש בחינות. הוא, קדוש ברוך, הוא, אתה, ברוך אתה, ואני. הוא רומז על עתיקה, כלומר על עתיק שהוא לשון נסתר ונעלם. שכל הנעלם מכל רעיון. אתה מרמז על זעיר אנפין, כאן ועכשיו, שהוא שם הוויה, שאנו מדברים בו לנוכח. אתה השם, ברוך אתה הוויה, כידוע בהידרה. אני מרמז על השכינה, והיא חקל תפוחין, נפשות ישראל, כמו שנאמר. אני השם שוכן בתוך בני ישראל, והם ג' שמות. אקיה, שזה הוא, הוויה, שזה אתה, ואדנות, שזה אני. דאקיה רוצה לומר מה שאינו אתה, רק של העתיד שאז יתגלה. זה מדרגת העתיק. ובכל מקום, ביום ההוא, מרמז על עתיק, השכל עם כל רעיון, וכולי וכולי וכולי. ולכן, אז מה ההסבר פה בעניין הזה? אומר שעכשיו, בגלל שהוא בעצבות, שמסתלקת בעצבות, המדרגת אני מסתלקת ממנו. מדרגה של השכינה. אבל רק מדרגת קודש הבריך הוא אתה, הנוכח, זהו עמדי גם בעת העצבות, ואז שמצידו ידעו לכך, ולכן גם שמתוך מדרגת הנוכח יש שמירה ויש התעוררות עוגמת נפש על החטאים, גם כשיש התעוררות על עוגמת נפש יש שמירה, אוקיי? וזה שומר על עצמו בעניין הזה, ולכן לא, אדם יגיד לא, אני לא אתמרמר על החטאים שלי, כזה אני אגיע לעצבות אז אני אכתב לו לא. גם כשאדם מתמרמר על חטאה וסובל את הגיהנום בעולם הזה, אז נכון שהמדרגת אני מסתלקת ממנו, אבל המדרגת אתה נוכחת ושומרת עליו, לא יראה כי אתה עמדי בעיני הזה, ושלא יהיה פה חלישות לא להתמרמר על העוונות. אז זה נקודה מאוד יסודית. כשאדם עשה עבירות, חטאתי נגדי, ולא לשכוח אותם.
כן.
אם שכחת העוונות מביא את אדם להתמרמות ועצבות שמורידה אותו, אז שישכח אותם. אבל אם לא, שילך עם כן. אנחנו אומרים פה, זו השגחה פרטית, השם מפנק אותו. ומי שזוכה מן השמיים, מזכירים לו בכל את עבירות שעשה, הוא זוכה! הוא זוכה, אבל שזה לא יעצר, ואם זה יעצר במעקב, אז תשעזבו. אז אנחנו לא רואים ולא זוכים, בסדר גמור. טוב, עד כאן להיום, אנחנו נראה בעוד נונחת איך הוא מפתח את זה יותר. בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.